מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם סדר עולמי חדש. כתבתו של איתי נבו פורסמה בשבעה בפברואר 2019. הוא התגבר על יתמות, עוני ובריאות לקויה בדרך למציאת השיטה לסידור היסודות הכימיים. 150 שנה לטבלה המחזורית ו-185 שנים להולדתו של מפתחה דמיטרי מנדלייב. סדר עולמי חדש. כבר לפני אלפי שנים הכירה האנושות כמה יסודות חשובים, כמו נחושת, ברזל, כסף וזהב. רשימת היסודות המוכרים נשארה כמעט בלי שינוי מימי השושלות הקדומות של מצרים העתיקה ועד עידן הזוהר של הכימיה באמצע המאה ה-18. אז התגלו בזה אחר זה עוד ועוד יסודות, בהם חמצן, חנקן וכלור. כשהכימאי הצרפתי אנטואן לבואזיה ערך ב-1789 את רשימת היסודות המעודכנת, היא כבר כללה 33 חומרים, כפליים ויותר מהיסודות שהיו מוכרים יובל שנים קודם לכן. בתוך כמה עשורים שוב הוכפלה הרשימה, ובאמצע המאה ה-19 היא כבר כללה כ-60 יסודות שונים. על אף הקצב המסחרר של הגילויים, ואולי בגללו, שרר כאוס מוחלט במדע הכימיה. הכימאים עדיין לא הבינו את המשמעות של יסוד. הרשימה של לבואזיה כללה למשל, נוסף על יסודות אמיתיים, גם את האור ואת החום שנחשב אז לחומר בשם קלוריק. רוב המדענים שללו את הרעיון שהחומר מורכב מאטומים ונסמכו על הכלל הפשוט שקבע לבואזיה כי יסוד הוא חומר שאי אפשר לפרקו לחומרים אחרים בתגובה כימית. למרות הבלבול וחוסר הבהירות, הידע שכבר הצטבר על היסודות השונים ותכונותיהם היה כה רב שמישהו היה צריך לעשות בו סדר, למצוא את ההיגיון שיאפשר להבין את הקשרים בין היסודות השונים ואולי גם להבין את מהות החומרים עצמם. מדענים רבים ניסו למצוא דרך לארגן את רשימת היסודות באופן שישקף את התכונות השונות שלהם. כמה וכמה חוקרים פיתחו סידורים שונים המתכתבים פחות או יותר עם העקרונות העומדים כיום בבסיסו של מיון החומרים. אבל כשהתפזר ערפל הקרב על פריצת הדרך המדעית הזו, ניצב מעל כולם חוקר אחד ויחיד ששמו קשור היום באופן כמעט בלעדי ללוח המשבצות המוכר לכל בוגר חטיבת ביניים, הטבלה המחזורית של היסודות. זכוכית שרופה. דמיטרי איבנוביץ' מנדלייב נולד ב-8 בפברואר 1834 בכפר קטן ליד העיר טובולסק שבסיביר. הוא היה צעיר מ-14 ילדיו של מנהל בית ספר מקומי, אך כשהיה ילד איבד אביו את מאור עיניו ולא יכול היה להמשיך בעבודתו. האם, מריה, נטלה על עצמה את פרנסת המשפחה ופתחה מחדש בית חרושת לזכוכית שהיה שייך למשפחתה. כשהיה דמיטרי בן 13, מת האב, וכעבור כמה חודשים נשרף בית החרושת. מריה דמיטריאבנה, שרוב ילדיה הבוגרים כבר עמדו ברשות עצמם, החליטה להשליך את יהבה על כישוריו של הבן הצעיר ביותר ולהעניק לו חינוך טוב ככל האפשר. האם ובנה יצאו על סוסים למסע של אלפי קילומטרים מערבה, דרך הרי אורל עד מוסקבה. אוניברסיטת מוסקבה היוקרתית סרבה לקבל את מנדלייב ללימודים בנימוק שאינו תושב העיר. השניים רחבו עוד כמה מאות קילומטרים לסנקט פטרבורג, בירת רוסיה בימים ההם. גם שם הוא לא התקבל לאוניברסיטה, משום שהיה כפרי מסיביר וחסר אמצעים. בסופו של דבר הצליחה האם לרשום את בנה לסמינר למורים שבו למד אביו בשעתו. כמה שבועות לאחר מכן היא הלכה לעולמה ודמיטרי הצעיר נותר לבדו להגשים את משאלתה של אמו ולהצליח בלימודים. חובות וספרים. מנדלייב אכן היה תלמיד מצטיין. הוא כבר במהלך לימודי ההוראה עסק במחקר בכימיה והתחיל לפרסם מאמרים. בסיום לימודיו חלה בשחפת, ובעקבות זאת נסע לעבוד בחצי האי קרים, בתקווה שהאקלים הנוח יותר יסייע לו להתאושש. הוא לימד שם בבית ספר תיכון במשך שנתיים, ואז שב לסנקט פטרבורג, למרות שלא חיכתה לו שם משרה קבועה. הוא היה שקוע בחובות כספיים ועסק בכל עבודה שנקרתה בדרכו. לימד בבתי ספר, הדריך סטודנטים במעבדות, נתן שיעורים פרטיים ואפילו כתב ידיעות על מחקרים בכימיה לביטאון של משרד החינוך הרוסי. כעבור שנתיים זכה במלגה שאפשרה לו לצאת להשתלם בפריז ובהיידלברג שבגרמניה. שם הוא עבד אצל הכימאי הנודע רוברט בונזן, ובין השאר התמחה בספקטרוסקופיה, תחום מחקר חדש יחסית. בבסיסו של מדע הספקטרוסקופיה עומדת העובדה שכל יסוד מגיב באופן שונה לאור שמוקרן עליו. בולע אורכי גל מסוימים ופולט אחרים. בחינה שיטתית של יסוד מסוים באורכי גל שונים מאפשרת לזהות את החתימה האופטית שלו, ובאופן דומה הקרנה של חומר לא ידוע מאפשרת לפענח מאילו יסודות הוא מורכב על פי הדפוס שבו הוא פולט או בולע גלי אור. כששב לסנקט פטרבורג ב-1861, מונה מנדלייב למרצה לכימיה בסמינר למורים. הוא הוטרד מרמתם הנמוכה של לימודי הכימיה ברוסיה לעומת מה שראה בגרמניה, וגם מהיעדרם של ספרי לימוד טובים ברוסית. בגיל 27 הוא חיבר תוך חודשיים ספר לימוד מקיף בכימיה. הספר זכה בפרס חשוב, פרס דמידוב, והקנה למנדלייב הכרה בקהילה המדעית בארצו. לא פחות חשוב, הפרס הכספי אפשר לו לפרוע כמעט את כל חובותיו. הוא מונה למרצה באוניברסיטת סנקט פטרבורג עוד לפני שסיים את לימודי הדוקטורט שלו. רק כעבור שנה, ב-1865, קיבל תואר דוקטור על מחקרו שעסק בתגובות בין חומרים אלכוהוליים למים. מנדלייב החל לעבוד על עוד ספר לימוד חשוב, עקרונות הכימיה, שיצא לאור בסופו של דבר ב-1869. ובמקביל, החל לעסוק בשאלה המדעית שתלווה אותו בשנים הבאות ותקנה לו תהילת עולם, סידור שיטתי של היסודות הכימיים. מחזוריות לא הגיונית. במהלך המאה ה-19 הבחינו כמה חוקרים כי המשקלים האטומיים של היסודות השונים הם למעשה כפולות של המשקל האטומי של מימן. במילים אחרות, אם מתייחסים למסה של מימן כיחידה, המסה של כל אטום אחר היא כפולה שלמה של היחידה הזו. המשקל האטומי של חנקן הוא פי 14 ממימן, וזהב פי 197, אבל אין יסוד השוקל פי 14.5 ממימן למשל. לפחות לא נמצא כזה בכלי המדידה שהיו אז. כימאי גרמני בשם יוהן דה בריינר שם לב שרבים מהיסודות מתקבצים בשלישיות של חומרים בעלי התנהגות כימית דומה. למשל, ליטיום, נטרן ואשלגן נוטים להגיב עם חמצן ביחס זהה. כשהוא סידר שלשות כאלה לפי המשקל האטומי, הוא הבחין כי משקלו של היסוד האמצעי הוא פחות או יותר ממוצע משקליהם של שני היסודות האחרים. כשמנדלייב היה בהיידלברג, הוא פגש את הכימאי האיטלקי סטניסלאו קניצארו, שפרסם ב-1860 רשימה של המשקלים האטומיים של היסודות ביחס למשקלו של המימן. בעקבות הפרסום הזה, הבחינו עוד מדענים במחזוריות במשקלים האטומיים של היסודות, ואף גילו קשר בין המחזוריות הזו לכמה תכונות אחרות של היסודות, כמו המשקל הסגולי, צפיפות החומר, נקודת הרתיחה והנטייה ליצור תרכובות עם חומרים אחרים. בין המדענים שגילו זאת בנפרד, היו הגיאולוג הצרפתי אלכסנדר דה שנקורטואה והכימאי האנגלי ג'ון ניולנדס. עבודתו של שנקורטואה זכתה להתעלמות כללית, ככל הנראה משום שלא הצליח להסביר את רעיונותיו בצורה ברורה. ניולנדס, לעומתו, הציג סיווג מעניין של היסודות לשמונה קבוצות, אך הרעיון נחשב שנוי במחלוקת בעיני האגודה המדעית החשובה של ימיו, החברה המלכותית, והיא סרבה לפרסם את מחקריו. ויליאם אודלינג האנגלי הגיע גם הוא לטבלה דומה, אבל הפיתוח שלו לא זכה לפרסום דווקא משום שהוא מילא תפקיד בכיר בחברה המלכותית, והתעורר חשד כי ניצל את מעמדו לטרפד את הפרסום של ניולנדס. הכימאי הגרמני גוסטבוס הינריקס ניסה בלי הצלחה לפתח סידור של היסודות המחזוריים על בסיס אלגברי. סידור מוצלח יותר עשה גרמני אחר, לותר מייר, אך כפי שהוא עצמו הודה, הוא לא העז לפרסם את עבודתו מחשש שתתקבל בלעג. מחלום למציאות. בניגוד לכמה מקודמיו, מנדלייב היה כימאי מנוסה מאוד בעבודת מעבדה, והכיר היטב את רוב היסודות, לא רק מספרי הלימוד, מה שהקנה לו ידע מוצק מאוד על תכונותיהם. כדי לנסות להתאים ביתר קלות בין המשקל האטומי לתכונות היסוד, הוא הכין לעצמו מעין קלפים שעל כל אחד מהם פרטיו של אחד מ-63 היסודות שהיו מוכרים אז. מנדלייב נהג לשחק עם הקלפים שלו משחק דמוי סוליטר ולנסות לסדר אותם באופן הגיוני. כמה ימים לאחר יום הולדתו ה-35, נרדם בערב על השולחן תוך כדי משחק. בחלומי ראיתי טבלה שבה כל יסוד היה במקום המתאים לו. כשהתעוררתי, מיד כתבתי לי את הדברים, כתב לימים. כדי להגשים את החלום, הבין מנדלייב שעליו לעשות כמה שינויים בסידור, אף שמדענים אחרים שללו את הרעיון על הסף. הוא החליף למשל את מקומותיהם של הטלוריום והיוד. אף שהטלוריום מעט יותר כבד, הוא החליט לשבץ את היוד במקומו, בדיוק מתחת לברום, הדומה ליוד בכמה תכונות. על מנת להשלים את הסידור על פי העיקרון הזה של תכונות דומות של היסודות, נאלץ מנדלייב להשאיר מקומות ריקים בטבלה, משום שלא היו יסודות שהתאימו לתכונות מסוימות. באומץ, ואולי בחוצפה, הוא טען שהיסודות המתאימים עוד התגלו, ואף ניבא מה היו תכונותיהם הפיזיקליות והכימיות. מנדלייב חזה למשל את קיומו של אטום בעל תכונות כימיות דומות לאלה של סיליקון, צורן, אך כבד ממנו, שיהיה ממוקם מתחתיו בטבלה המחזורית. הוא קרא לו אקה סיליקון, על בסיס מילה בסנסקריט שפירושה מעבר ל. אקה סיליקון, חזה מנדלייב, יהיה חומר בעל משקל אטומי 72, כלומר פי 72 ממימן, ומשקל סגולי של כ5.5 גרם לסמק. הוא העריך שזאת תהיה מתכת קלה בעל נקודת רתיחה נמוכה יחסית, וכי היא תוכל להיקשר לשני אטומי חמצן או לחילופין לארבעה אטומי מימן או לארבעה אטומי כלור. באופן דומה, הוא חזה יסודות נוספים בהם אקה אלומיניום ואקה בורון. התחזית מתממשת. מנדלייב פרסם את הטבלה המחזורית שלו ב-1869. בפרסום נוסף ב-1871 כלל טבלה מדויקת יותר ובה הציעה את התחזיות שלו ליסודות החסרים. כמו כל חידוש מדעי, גם את הטבלה של מנדלייב ובמיוחד את התחזיות שלו קיבלו חוקרים רבים בספקנות, במיוחד לאחר שמדענים כה רבים לא הצליחו להתמודד עם האתגר. דעת הקהל השתנתה תוך שנים אחדות. ב-1875, הכימאי הצרפתי לקוק דה בואבודרה עסק בחקר מינרלים עשירים באבץ וזיהה בהם יסוד לא מוכר. הוא שיער שגילה יסוד חדש והחל לקבוע כמה שיותר תכונות שלו עד שהמפרט נראה מוכר לאחד מעמיתיו. חיפוש קצר העלה את המאמר שפרסם מנדלייב 4 שנים קודם לכן, ועד מהרה התברר שהיסוד החדש אינו אלא האקה אלומיניום. החוקר הצרפתי העניק לו שם חדש, גליום, לכבוד שמה הקדום של ארצו, גליה. 4 שנים לאחר מכן, הסיפור חזר על עצמו כמעט במדויק. הפעם היה זה כימאי שוודי, לארס נילסון, שגילה את האקה בורון וקרא לו סקנדיום על שם סקנדינביה. ב-1886 היה זה הכימאי הגרמני קלמנס וינקלר, שגילה יסוד המתאים בדיוק לתחזית של אקה סיליקון, וגם הוא קרא לו על שם ארצו, גרמניום. עד מהרה היה ברור לכל כי הטבלה המחזורית של מנדלייב היא הדרך הטובה ביותר לסדר את היסודות. גם יסודות שהתגלו רק לאחר מכן השתבצו בה, ואפילו כשהתגלתה קבוצה שלמה של יסודות, הגזים האצילים, נמצא לכולם מקום בעמודה חדשה בצד ימין של הטבלה המחזורית. עם השנים, כשהמדע התקדם ליצירת יסודות מלאכותיים, גם הם שובצו בטבלה על פי המאפיינים שלהם. סידור פנימי. עם התקדמות הכימיה והפיזיקה וההבנה כיצד בנוי האטום, התברר גם מדוע הסידור של מנדלייב היה כה מוצלח. הוא משקף מגוון תכונות של האטומים. אנו יודעים כיום כי גרעין האטום מורכב מפרוטונים בעלי מטען חשמלי חיובי ומנייטרונים, חלקיקים כמעט זהים אך חסרי מטען. האלקטרונים שמקיפים את הגרעין הם בעלי מטען שלילי המאזן את הפרוטונים מבחינה חשמלית, אבל המסה שלהם כה קטנה עד שהיא זניחה ביחס לגרעין. מספר הפרוטונים באטום הוא שמבדיל בין יסוד ליסוד. בגרעין של אטום מימן יש רק פרוטון אחד, לכן משקלו האטומי הוא 1. בגרעין של אטום חנקן יש 7 פרוטונים, לכן מספרו האטומי 7. אבל יש שם גם 7 נייטרונים, לכן משקלו האטומי הוא 14. כמו 14 אטומי מימן. בגרעין של אטום זהב יש 79 פרוטונים, לכן זה מספרו האטומי, ו-118 נייטרונים, לכן משקלו האטומי 197. האלקטרונים מסודרים סביב הגרעין בשכבות, קצת כמו הקליפות של הבצל. הקליפה הפנימית ביותר יכולה להכיל רק 2 אלקטרונים, לכן השורה העליונה בטבלה כוללת רק 2 יסודות, מימן שיש לו אלקטרון אחד, והליום בעל 2 אלקטרונים. בקליפה השנייה יש מקום ל8 אלקטרונים, כך שהיסוד הראשון בשורה השנייה, הליתיום, הוא בעל קליפה פנימית מלאה ואלקטרון בודד בקליפה השנייה. לבריליום שבאחריו יש 2 אלקטרונים בקליפה השנייה, וכן הלאה עד לניאון יסוד מספר 10 ששתי הקליפות שלו מלאות. המצב היציב ביותר עבור אטום הוא קליפה חיצונית מלאה, יסוד שהקליפה החיצונית שלו אינה מלאה לגמרי, יכול להגיע למצב הזה באמצעות מסירה או קבלה של אלקטרונים, או חיבור עם אטום אחר כך ששניהם יחלקו כמה אלקטרונים. מספר האלקטרונים החסרים בקליפה החיצונית קובע את הקשרים שהאטום יכול ליצור, ולכן רבות מתכונותיו הכימיות. מנדלייב סידר את הטבלה שלו כך שיסודות בעלי אותו מספר אלקטרונים בקליפה החיצונית נמצאים באותו טור, למרות שלא ידע דבר על מבנה האטום. התכונה הזו היא כמובן גם המקור לשלשות של דבריינר. ליטיום, נטרן והשלגן, כולם בעלי אלקטרון יחיד בקליפה החיצונית, לכן מגיבים באופן דומה. כאשר מתבוננים בטבלה מודרנית, רואים שהמשקל האטומי של רוב היסודות אינו כפולה מדויקת של משקל המימן, אלא בדרך כלל מספר קרוב. זה נובע מקיומם של איזוטופים, צורות נוספות של אותו יסוד הנבדלות רק במספר הנייטרונים, ולכן במשקל האטומי. במקרה של פחמן למשל, כ-99% מהאטומים בטבע הם הפחמן הרגיל, בעל 6 פרוטונים ו-6 נייטרונים, ויש רק מעט איזוטופים אחרים. לכן משקלו האטומי הממוצע הוא 12.01. לעומת זאת, רק 72% מאטומי הרובידיום בטבע הם האיזוטופ הרגיל שמשקלו האטומי 85, וכמעט 28% הם איזוטופ כבד יותר, 87. לכן המשקל האטומי הממוצע של רובידיום הוא כמעט 85.5. מבנה האטום והקשרים בין האטומים מסבירים תכונות נוספות רבות של החומרים, כמו מצב הצבירה, מוליכות חשמלית, מוליכות חום וכן הלאה. מדען רב תחומי. הצלחתה העצומה של הטבלה המחזורית הפכה את מנדלייב לאחד המדענים המוכרים ביותר בדורו. מצד שני, היא האפילה על תרומות רבות אחרות שלו למדע. בין השאר הוא עסק רבות בפטרוכימיה, חקר הנפט ותוצריו, והיה ממקימי בתי הזיקוק הראשונים ברוסיה. הוא חקר ופיתח דלקים, דשנים וחומרי נפץ. כמו כן, הוא עסק בחקר תכונות פיזיקליות של חומרים ושל מצבי צבירה, ובחן בין השאר סוגיות כמו הקשר בין טמפרטורה לנפח בחומרים שונים ותכונות של תמיסות. חלק מנתיבי המחקר שלו היו שגויים, למשל הוא סבר בטעות כי האתר עשוי להיות יסוד נוסף, קל יותר מן המימן, בעל תכונות של גז. לצד עבודתו המדעית עסק מנדלייב רבות בסוגיות כלכליות וחברתיות. הוא ייעץ לממשלת רוסיה בנושאי חקלאות והסכמי סחר, ופעל להגן על המשק הרוסי באמצעות מכס ומיסים על ייבוא. הוא גם היה מראשוני התומכים בהשכלה אקדמית לנשים, וקידם פתיחת הרצאות וקורסים עבורן. סיפור נחמד ממחיש את מעמדו הרם של מנדלייב ברוסיה. כשהתגרש מאשתו, הוא רצה להתחתן מיד עם אישה אחרת. היא הייתה בת 19 והוא בן 43, בלי לחכות כמה שנים כפי שדרשה הכנסייה. לכן, שיחד כומר כדי שיחתן אותו מיד. כשהדבר התגלה והכומר הודח, אמר הצער לפקיד שהתלונן על כך, למנדלייב יש אמנם שתי נשים, אבל לי יש רק מנדלייב אחד. בין אם הסיפור נכון ובין אם לאו, ב-1891 אולץ בכל זאת להתפטר מהאוניברסיטה בגלל תמיכתו הפוליטית בקבוצת סטודנטים קיצונית. הוא לא נשאר מחוסר עבודה, וזמן קצר לאחר מכן מונה לראש הלשכה למידות ומשקולות, מעין מכון תקנים. אגדה נוספת קושרת אותו לקביעת התקן של ריכוז האלכוהול בוודקה, 40%, אך ככל הידוע אין לה שום בסיס. מנדלייב גם הקים את האגודה הרוסית לכימיה וקידם את השימוש בשיטה המטרית במדינה. הוא זכה בפרסים מדעיים רבים, בהם מדליית קופלי והפרס היוקרתי על שם המפרי דייבי. ב-1905 וב-1906 היה מועמד לפרס נובל, אך הפסיד על חודו של קול. הוא לא הספיק להיות מועמד שוב. ב-2 בפברואר 1907 מת משפעת, ימים אחדים לפני יום הולדתו ה-73. בסופו של דבר, הוא זכה לכבוד גדול עוד יותר. יסוד מספר 101 נקרא על שמו מנדלייביום, וכך הוא הונצח בטבלה המחזורית שהוא עצמו פיתח. האזנתם לכתבה סדר עולמי חדש, כתיבה וקריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.